הם נכנסים לקבוצות הוואטסאפ שלהם, כן, סטארט-אפים 2023 כבוד, ומתחילים לשלוח הודעות שם של, אני מעביר את הכסף, תסתכלו על הכתבה, כדאי גם לכם רק כדי להיות בטוחים. ובשלב הזה, סיליקון ואלי בנק מתחיל לאבד, לדמם פקדונות בקצב מאוד מאוד מהיר. פסט פורד ל-9 במרץ, היום השחור שלהם, שם זה כבר ממש מתחיל לפאניקה, כי אנשים מתחילים לראות את הבעייתיות. הבנק מודיע שהוא הולך לגייס הון, התוכנית המקורית, הוא יגייס הון, יכניס משקיעים נוספים כדי שיהיה לו כסף, אבל המפקידים שיוצאים מהדלת זה כבר בקצב של עשרות מיליארדים ביום, והמניה פותחת מאוד נמוך, אני חושב שפתחה במינוס 30 באותו יום, וסיימה במינוס 60, כשיש לך נפילה חופשית במניה, אף משקיע לא הולך להכניס כסף כרגע, יש כאלה שכן, אבל הרעיונות האלה נגמרו.
אהלן חברות וחברים, מה שלומכם? ימים, האמת, משוגעים בכלכלה, רואים את זה כל יום במסחר, בשוק, דברים עולים, יורדים, דברים שאמורים להיות סולידיים, טסים למעלה, יורדים למטה, מטורף. ואנחנו נדבר על זה היום, ואני אתחיל אולי עם משפט שנראה לי שמתי כספי שר מזמן, איך זה שכוכב אחד מעז? ובפרפרזה אפשר לשאול היום, איך זה שבנק אחד קורס? איך הוא מעז? והאמת שזה כבר לא בנק אחד. אז התשובה היא שהם מעזים כי הריבית עלתה. כי אחד היה חשוף מדי להייטק, והשני עשה קצת שטויות במקומות שהוא בכלל לא היה צריך להיכנס אליהם. אולי לא ניהלו סיכונים נכון, אולי פיקוח לא מספיק טוב. כשצוללים לדוחות, למשל של SVB, סיליקון ואלי בנק, רואים מספרים די משוגעים. והבנק עבד כמעט 40 שנה וקרס נראה לי פחות מ-40 שעות. ואז באמת מגיע קרדיט סוויס בשוויץ, הבנק השני בגודלו, והוא נמכר ל-UBS, אפשר לומר בנזיד הדשים, וזה די מטורף, די מטורף גם מה קרה שם בעצם אחרי המחירה. האם יש לנו פה איזה תקדים מבחינת המשקיעים שהחזיקו את האג"חים המיוחדים יותר, נדבר על זה? ובמבט רחב יותר, איך זה שבנקים מפוקחים, שאמורים לדעת לנהל כסף, איך זה שהם נופלים? איך זה שבנקים שאמורים להרוויח מעליית הריבית, הם כנראה הדבר הראשון שנשבר בכלכלה מאותה עלייה חדה? שוב, האם זה פיקוח לא טוב, האם זה ניהול לא נכון של בנקים, מעבר לכותרות והכל, מה בדיוק קרה שם? לצלול, המספרים. אז לפרק הזה אני מארח את איתי צישנבסקי, כלכלן בכיר ביחידה לחשיפת בנקים במזרח התפחות, באגף הפיננסי. איתי הוא גם כוכב טוויטר שמעלה דברים מאוד מעניינים, הנה המלצת מעקב. כבר בנובמבר אגב הוא העלה חלקים מהדוחות של SVB והעלה שם שאלות, שכנראה רק במרץ הפכו גם לתהיות בארצות הברית, ומשם אנחנו כבר יודעים את ההמשך. איתי הוא גם בלוגר, יש לו את הבלוג תועלת שולית, בלוג מעולה, יש לו גם פודקאסט הרס יצירתי. אז צללתי עם איתי למספרים, לשאלות, איך זה שבנק אחד קורס? פרק מרתק שניסינו להעביר בגובה העיניים, למרות אולי מושגים קצת יותר מפחידים ופיננסיים, לגמרי ניסינו להנגיש את זה, אז יאללה, מתחילים. אהלן איתי, מה שלומך?
בסדר גמור, טוב להיות פה.
כן, אפשר להגיד אפילו טוב להיות פה פעם שנייה.
פעם שנייה, כן, אבל הם לא כן, יודעים את זה, רק אתה ואני
נכון.
יודעים את זה.
רק אנחנו יודעים את זה, אתה רוצה לספר אולי למאזינים מה היה לנו לפני שבוע כמעט.
כן, לפני שבוע עשינו שיחה, בדיוק ביום שבו קרדיט סוויס חולץ עשינו שיחה, שאני מרפרש כל פעם כדי לראות בלייב מה קורה, ואז גילינו בסוף השיחה ש...
לא הוקלט.
שדיברנו ללמפה, מה שנקרא, שדיברנו לקיום.
יואו, הייתה שיחה כזאת מעניינת.
אין מצב עכשיו שזה ישתחזר וזה יהיה טוב כמו בפעם הראשונה, נכון?
כן, כאילו זה חוק מרפי כזה.
כן, המאזינים שלך יקבלו את הסקנד בסט לצערנו, אבל בסדר.
כן, בסדר, אבל בסדר. עבר בינתיים זמן, ובאמת, אתה יודע, הפד הספיק לעלות ריבית, ושמענו כל כך הרבה דברים על בנקים, וקרדיט סוויס ו-SVB, ו... השאלה האם עכשיו שנראה פתאום שאנחנו קצת אחרי האירוע, כלומר זהו, הבנקים חזרו להיות יציבים, אין חשש שעוד מישהו ייפול?
אין ספק שנפטרנו מהבעייתיים ביותר, מהנקודות הבעייתיות ביותר, הן כבר לא מטרידות אותנו כי הן כבר לא פעילות, כן? קרדיט סוויס, סיליקון ואלי בנק, סיגנצ'ר כנראה, וכן הלאה וכן הלאה, אין כבר לא פה. אבל זה, אם אתה מסתכל עדיין על רמות הפחד בשוק, אם אתה מסתכל קודם כל על מחירי מניות של הבנקים, אבל גם על מרווחי CDS, העלות לביטוח של חובות הבנקים, אתה רואה שעדיין הרמה היא גבוהה ממה שאנחנו רגילים אליה, יש איזושהי תחושה לא נעימה עדיין, כרגע בעיקר בארצות הברית, פחות באירופה, ועדיין יש חשש גדול לגבי, יש פחד שיהיה איזשהו אירוע הדבקה בבנקים הקטנים יותר, בבנקים הבינוניים והקטנים בארצות הברית, מסיבות שבטח נדבר עליהם שוב היום.
כן, אוקיי. אז מעולה, אז בוא נחזור למה כן היה לנו עד עכשיו, ובאמת ננסה ככה יותר להבין את זה לעומק, ונתמקד לפני קרדיט סוויס, שזה אירוע בפני עצמו ומעניין, נתמקד רגע כמובן בבנק שכנראה התחיל את כל הבהלה, SVB, סיליקון וואלי בנק, שהיה באמת ידוע כבנק של הסטארט-אפים, ופתאום, אתה יודע...
והיין, דיברנו על זה.
והיין, נכון, אתה תספר לנו קצת על היין, אבל אתה יודע, 48 שעות מאז שאני ראיתי אותו פעם ראשונה בכותרות, ועד שקראתי שהוא קרס, בוא נחזור רגע למה היה שם.
כן, אז סיליקון וואלי בנק, למעט שעדיין לא יודעים מי זה, היה הבנק של תעשיית ההייטק, הבנק של הטכנולוגיה, הבנק שקרה כבר כמעט 40 שנה, בנק שהתמחה במתן שירותים, אשראי לחברות טכנולוגיה, לקרנות הון סיכון, וגם לחברות הזנק, לסטארט-אפים. זה בנק שידע לעבוד בצורה מאוד מאוד טובה עם חברות שלא מרוויחות כסף, עם חברות שהן כרגע בשלבי צמיחה, עם חברות חלום שמנסות להיות הגוגל הבא, הפייסבוק הבא, ואם תסתכל על המאזן שלהם, אם תסתכל על דוח תזרים המזומנים, הוא נראה קטסטרופה, כן? הם שורפים מזומנים, הם לא מרוויחים כלום, ומתכוונים לשרוף עוד יותר מזומנים בעתיד, ולמעשה הדרך שלהם להחזיר הלוואה אם תיקח, זה כשהם יגייסו עוד כסף מקרנות הון סיכון בעתיד, כדי שיוכלו להחזיר לך, יוכלו לגלגל זה, עד שהם יצליחו או ייקשלו בצורה ספקטקולרית, כן.
וזה בנק שמוכן, בניגוד אולי להרבה בנקים אחרים, שמוכן באמת להיות במקום הזה ולקחת את הסיכון הזה.
נכון, זה בנק שנבנה סביב הפעילות הזאת, בכל בנק היום יש לך איזשהו סקטור שיודע לטפל בחברות סטארט-אפים, זה בנק שעובד מסביב זה, כי באמת אם תלך לבנקאי רגיל, עסקי, בבנק רגיל, הוא יסתכל מבט אחד בדוח שלך ויתחלחל, וגם אם הוא יסכים לתת לך אשראי, הוא לא יודע איך לעבוד עם הניואנסים של הראונדים, של הסיבובים, של הצרכים שלך, אז סיליקון וואלי בנק ידע לעשות את זה, גם הייתה איזושהי תופעה של עדריות, בסופו של דבר הוא נתן שירותים לקרנות ההון סיכון, קרנות ההון סיכון הם הקרנות שמגייסות את הכסף ממשקיעים קשרים ומעבירות אותו, משקיעות אותו בסטארט-אפים, כאשר קרן הון סיכון משקיעה בסטארט-אפ, ויזם או יזמת בני 20 ומשהו, מקבלים צ'ק ענקי בידיים שלו, לא בהכרח יודעים מה לעשות איתם, אז הקרן הון סיכון אומרת, בוא תפתח פה חשבון, הנה הפרטים של ג'ון, הוא יסדר אותך, ופותחים להם חשבון בבנק של קרן הון סיכון, אז זה מאוד מאוד עזר לסיליקון וואלי בצמיחה, ולצערם הרב זה גם מאוד הפריע להם אחר כך בקריסה, כי את אותם טלפונים שגייסו, זה היה אותם טלפונים שאמרו להם לברוח, והקוריוז לגבי תעשיית היין, שרק נזכיר אותו, הם פועלים בסן פרנסיסקו, הם פועלים בקליפורניה, צפונית לקליפורניה יש לך את הנאפה ואלי, את סונומה ואלי, חבל היין של קליפורניה, והבנק הזה נותן משכנתאות והלוואות לקרמים, לוינירדס בקליפורניה, הם אפילו מדווחים מדי שנה, הם הספיקו להוציא ב-2023 את דוח מצב תעשיית היין של ארצות הברית, הם היו מאוד מוזרים, זה חלק קטן מהפעילות, זה לא העיקר, אבל זה תמיד היה קוריוז מעניין בדוחות הכספיים שלהם, אז שימו את זה בצד, זה לא היה הבעיה, אבל תעשיית הטכנולוגיה בהחלט זה הבנק שהגיע למעמדו בצדק, הוא ידע לתת את השירותים, הוא ידע לעשות את לתפור חבילות אשראי לחברות שצריכות אותם, ואנחנו השתמשנו בהם במשך, אני וכל התעשייה, השתמשנו בהם במשך תקופה ארוכה, בתור איזשהו ברומטר כדי להבין מה קורה בתעשיית ה-VC, אם אתה רואה פתאום שהפקדונות עולים, סימן שגייסו כסף, כי את הכסף שקנות ה-VC מגייסים, הם מפקידות בבנק.
אז הוא באמת הבנק של תעשיית ההייטק, ודיברת על פקדונות, אתה יודע, נכנסנו ככה קצת לדוחות שלהם, ראינו את הפקדונות עולים מ-60 מיליארד דולר לפני שנתיים שלוש, עד הקריסה לכמעט שלשות עצמה, 170 מיליארד.
כן, בסים הגיעו ל-190 ומשהו, כן, כמעט 200 מיליארד. אוקיי. כן, שנת 2020, אחרי הקוביד, אחרי כל הבלגנים, יש לנו זינוק מאוד מטורף בכסף שקרנות הון סיכון מצליחות לגייס ומעבירות אותו למשקיעים, הריבית היא מאוד מאוד זולה, צריכים למצוא מה לעשות עם הכסף, ותעשיית הטכנולוגיה, להזכיר לך בקוביד, תפסה איזשהו פער משאר השוק הרגיל, מכיוון שיכולה להמשיך לעבוד, יכולה להמשיך לעבוד מהבית, וכשהכסף כל כך זול, אז הגיוני לשלוח ולגייס יותר. הכספים הללו מופקדים בסיליקון וואלי בנק. עכשיו, אני לא יודע אם המאזינים מכירים, אבל יש מקרים שבהם אתה ניגש לבנק, אתה מביא פיקדון גדול, והבנק אומר, לא תודה, אני לא רוצה את הכסף. זה קורה בדרך כלל בבנקים קטנים בארצות הברית, אנחנו לא מכירים את הסיטואציה הזאת בארץ, אבל בארצות הברית כבר קרה לי לבנק, שפעם ניגשנו להפקיד אצלם כספים, ואמרו, אין לי מה לעשות עם הכסף. אם תביא לי אותו,
אני לא יודע. אין לי מה לעשות עם הכסף.
אין לי מה לעשות עם הכסף. אני קטן מדי, אני לא יכול לתת הלוואות. אם אני אקנה נכסים, אז אני צריך לקנות נכסים מסוכנים יחסית, בשביל שאני אוכל לשלם לך. אין לי מה לעשות איתו, קח את הכסף. סיליקון וואלי בנק לא יכול לעשות את זה, כי הוא לא בנק קטן, הוא בנק בינוני גדול, וגם אתה לא יכול להגיד ללקוחות טקים שסומכים עליך, כל הכבוד על הגיוס, לכו לבנק אחר, זה בדרך כלל לא עובד. הם לקחו את הכסף, הם לא יכלו לתת הרבה הלוואות, כי ההלוואות שלהם הם בסופו של דבר תיק אשראי מסוכן, אתה מלווה לחברות שמתמחות בלשרוף מזומנים, ומה שהם עשו זה הם קנו את הנכס הבטוח ביותר שאנחנו מכירים בשוק, הם קנו אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, והם קנו אגרות חוב מגובות משכנתאות, מגובות בביטוח של ממשלת ארצות הברית, הנכס הבטוח ביותר בעולם, וזו הייתה הבעיה שלהם למעשה.
אוקיי, נשמע, אתה יודע, אוקיי, אנחנו מגייסים פיקדונות, אנחנו על הפיקדון הזה אנחנו צריכים לשלם ריבית, אז אני לא רוצה סתם להחזיק אותו אצלי, אני צריך לעשות איתו משהו, אני אקנה איגרת חוב של ממשלת ארצות הברית, שכמו שאתה אומר, נכס מאוד מאוד בטוח, איפה הבעיה?
כשאנחנו אומרים שאיגרת חוב של ארצות הברית היא מאוד בטוחה, אנחנו מדברים בדרך כלל על סיכון אשראי, סיכון אשראי, הסיכון שהלווה שלך, מי שמנפיק את איגרות חוב, יפשוט רגל. ארצות הברית כנראה לא תפשוט רגל בקרוב, ולכן מבחינת סיכון אנחנו קוראים לזה טריפל איי, באמת הנייר האיכותי ביותר שאתה יכול להחזיק. אבל כל אג"ח גם מכיל סיכונים אחרים, לדוגמה סיכון ריבית או סיכון מח"מ. זאת אומרת שכפי שלומדים במימון בשיעורים הראשונים, יש איזושהי רגישות לכל נכס פיננסי לשינויים בריבית בשוק. כאשר הריבית עולה, נכסים פיננסיים נוטים לרדת, כאשר הריבית יורדת, נכסים פיננסיים נוטים לעלות, בגלל זה חשבון מאוד פשוט שאפשר לעשות אותו.
אוקיי.
ככל שאיגרת החוב ארוכה יותר, זאת אומרת, ככל שאיגרת החוב תשלם לך את הקרן שלך, בתקופה מאוחרת יותר, עוד 5, 10, 20 שנה, ככה הרגישות שלה לריבית, המח"מ שלה גדול יותר. מה שסיליקון וואלי עשו זה שהם קנו נכסים במח"מ יחסית גדול. הם קנו נכסים ל-10 שנים, מח"מ 6 בערך, והם לא גידרו אותם. זאת אומרת, הם לא קנו כל מיני הגנות בנגזרים שמטרתם להפוך את הריבית הקבועה שהם קנו לריבית משתנה. זאת אומרת, הם קנו נכס שהוא מאוד מאוד בטוח מבחינת סיכון אשראי, אבל שהם לקחו עליו סיכון מאוד מאוד גדול שאם הריבית עולה, כפי שאנחנו למדנו שקרה ב-2022, בסוף 2022-2023, שאם הריבית עולה, השווי שלהם ירד במרק טו מרקט, כרגע. בעוד 10 שנים כשהאגחים האלה ישלמו, הם ישלמו את כל הכסף ובזמן, אבל כרגע, כן. כאשר השוק צריך לתמחר אותם, השווי שלהם יורד. ואם אתה תנסה, היית מנסה למכור אותם כרגע, היית מוכר אותם בהפסד.
אז הם בעצם לקחו, אתה יודע, כמו שאתה אומר, נכס מאוד מאוד בטוח, מבחינת היכולת באמת שמי לתת הלוואה לממשלת ארצות הברית, בוא, אתה תקבל את זה חזרה, אבל הם היו מאוד מאוד חשופים לעליית ריבית, כי אם הריבית עולה, וזה כמו שאמרת מה שקרה, אז בעצם שווי הנכס שלהם, איגרת החוב, בעצם המחיר שלה ירד.
נכון, נכון.
ואז באמת ב-2022 הריבית עולה, ו?
ניתן פה רגע, נלך שנייה אחורה רק כדי להסביר מה הם עשו בדוחות הכספיים שלהם, אבל אנחנו לא נעביר את זה קורס חשבונות עכשיו למאזינים, כדי שלא תאבד את כולם, אבל באופן כללי, כאשר אתה בנק ואתה רוכש, חברה פיננסית ואתה רוכש נכס פיננסי עבור עצמך, עבור ה... כנגד הכספים של הלקוחות שלך, יש לך שלוש דרכים לרשום אותם, להתעלם משתי הדרכים הראשונות, שתי הדרכים הראשונות בסופו של דבר אתה רושם אותם לפי שוויין ההוגן, לפי כמה תקבל אם תמכור אותם היום. הדרך השלישית היא איזושהי מתנה שאתה מקבל מהחשבונאות. יש לך יכולת לבוא ולהגיד, אני לוקח את הנכס הזאת, ואני לא מתכוון למכור אותו, אני מתכוון להחזיק אותו עד לפדיון, עד שיגמרו 10 שנים לצורך העניין. ואם אתה אומר את זה, ואתה שם אותו בתיק מסוים, ואסור לך לגעת בו עכשיו, אתה רשאי לרשום את השווי של הנכס הזה לפי המחיר שקנית אותו. ומדי שנה אתה מתקן אותו טיפה למעלה, 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 עד שהוא יגיע למאה, עד שהוא יגיע למחיר שבו אתה מקבל את כל הכסף בחזרה, בסוף ה-5, 10 שנים וכן הלאה, בפדיון.
כלומר, אומרת, כל התנודות שיש בשוק, עליית ריבית, ירידת ריבית שמשפיעה על מחיר הנכסים, לא משפיעה לך על הדוחות, אתה לא רושם את זה במחיר שקנית.
בדיוק, אתה רושם במחיר שקנית, וגם דוח רווח והפסד שלך לא מקבל את ההפסדים, אלא לא מכיוון שאתה לא רושם אותם משום מקום, העון העצמי שלך לא נפגע, גם הרגולטור ביחסים הרגולטורים שהוא מחייב אותך להחזיק בשביל שתהיה סולבנט, שתהיה בנק פעיל ותקין, הוא מוכן להתעלם מאותם הפסדים לא ממומשים, אם הם נמצאים בתיק הזה. גם עבור בנקים גדולים יותר מסיליקון ואלי בנק. אז כאשר אתה מסתכל על הדוחות, אתה רואה את סיליקון ואלי בנק, גם כאשר הריבית מתחילה לעלות והשווי של הנכסים האלה יורדים, אתה רואה שהמצב בסדר, זאת אומרת, אתה לא רואה את ההפסדים הללו, ואתה לא רואה את הירידה בהון הזה. אם אתה מסתכל בכוכבית, או בסוגריים,
אין על הסוגריים.
אין על הסוגריים, תמיד תסתכלו על הסוגריים, הם מחויבים בסוגריים להגיד, דרך אגב, אם היינו שמים את זה בתיק אחר ומדווחים לפי שווי הוגן, זה היה המספר שאנחנו רושמים.
אז אני עוצר אותך רגע, בוא נדבר רגע במספרים, כי שוב נכנסנו לדוחות, לפני הפרק הסתכלנו,
כן.
הנכסים האלה שהם קנו, זה בערך 91 מיליארד
בתיק
דולר?
בתיק לפדיון זה היה בערך 91 מיליארד דולר, כן. בפיק, בסוף 2020, תחילת 21, כן.
כן. לא, סוף 22.
כשהם קנו אותם כבר, התחילו לקנות אותם כבר בסוף 20, תחילת 21, אבל כן, סוף 22 הם היו ב-91 מיליארד.
כן, בדוחות של 2022 הם באמת כתבו 91 מיליארד, זה הנכסים הבטוחים האלה שאנחנו מחזיקים, אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, ובסוגריים הם שמו את המספר שזה באמת שווה.
משהו כמו 77-76 מיליארד.
כלומר, יש להם איזשהו הפסד לא ממומש של בערך 15 מיליארד דולר?
משהו כזה, זאת אומרת שאם היית לוקח את ההפסד הלא ממומש ומכיר בו בדוחות הכספיים, אומר אוקיי, אני ארשום את זה כהפסד, או אני אוריד את זה מהון עצמי כדי לראות עם כמה הון אני נשאר, לו הייתי משערך את כל המאזן שלי לפי שווי הוגן, היית מקבל אפס, או ב-Q3 היית מקבל גם מינוס. שזה מספר לא יפה.
כי בעצם ההפסדים שלהם היו בגובה ההון העצמי שלהם.
ההפסדים על הנייר מה שנקרא, כן.
ההפסדים על, וואו, זה מטורף.
שזה בסדר, אם אתה בנק שזה לא בסדר, כן, הם היו צריכים לגדר יותר טוב, הם היו צריכים לגדר נקודה, אבל מבחינת בנק, גם אם הוא נמצא בהפסדים שהם יחסית גדולים, לא ממומשים, כל עוד מפקידים לא באים ואומרים, תן את הכסף בחזרה, הוא לא צריך למכור, קוד הוא לא צריך למכור, הוא לא מכיר בהפסד, הוא יכול להמשיך ככה עוד 10 שנים לקבל את הכסף, הכל יהיה בסדר, ולאט לאט הוא משתפר, כי הוא מרוויח כסף וכן הלאה וכן הלאה.
אלא אם כן,
יחד עם עליית הריבית, שהתחלנו לראות לקראת סוף 2022, שוק ההייטק התייבש. חברות טכנולוגיה, השווי שלהם ירד, אבל יועצות ירדו, וקשה יותר לגייס. עכשיו, כל אותם חברות, קרנות הון סיכון וסטארט-אפים שדיברנו עליהם, הם הרי לא מייצרים הכנסה, הם מפסידים כסף, הם שורפים כסף, ואז הם מגייסים סיבובים חדשים כדי להוסיף לעצמם מזומנים, וכל המזומנים האלה יושבים בפקדונות של הבנק. ברגע שהשוק הזה מתייבש, אז הפקדונות של הבנק יורדים לאט לאט, והוא לא מקבל תוספת פקדונות מכיוון שהתעשייה לא מגייסת כסף, זאת אומרת, הוא לאט לאט מתחיל, לקוחות מתחיל למשוך כספים, והוא נאלץ להתחיל למכור מאגרות החוב שהוא כן יכול למכור בתיקים האחרים, ולהכיר שם בהפסדים. ובשלב הזה הוא עדיין בסדר, אבל כבר מתחילים לראות שיש איזושהי תופעה שנראית יחסית מדאיגה לגבי הבנק הזה. רק בסוף פברואר השנה, הייתה כתבה גדולה בוול סטריט ג'ורנל, שבעצם שמה לתעשייה תמונת מראה של תראו מה קורה פה, שימו לב להפסדים, שימו לב לבעיות שכולנו מכירים שיש לשוק הטק, ואנחנו חושבים שתהיה לבנק, לסיליקון ואלי בנק, בעיה גדולה, הוא צריך כנראה לגייס כסף וכן הלאה וכן הלאה, וזה כבר התחיל ליצור בהלה ממש בקרב התעשייה, כי כל אותם קרנות הון סיכון שמחזיקות שם כסף, וכל אותם חברות גדולות, מחליטות אולי לקחת צעד אחורה, להעביר חלק מהכספים שלהם, או את כולם לבנקים אחרים, הם נכנסים לקבוצות הוואטסאפ שלהם, כן, סטארט-אפים 2023 כבוד, ומתחילים לשלוח הודעות שם של, אני מעביר את הכסף, תסתכלו על הכתבה, כדאי גם לכם רק כדי להיות בטוחים. ובשלב הזה, סיליקון ואלי בנק מתחיל לאבד, לדמם פקדונות בקצב מאוד מאוד מהיר, והוא מגיע למצב שבו הוא נאלץ למכור כמעט את כל התיק המוחזק למחירה, זה עדיין התיק הקטן, עוד לא מדברים על התיק הגדול, ולהכיר בהפסד מאוד גדול שם, של כמעט 2 מיליארד דולר, רק כדי שהוא יוכל לשלם את הפקדונות הללו. פסט פורד ל-9 במרץ, היום השחור שלהם, שם זה כבר ממש מתחיל לפאניקה, כי אנשים מתחילים לראות את הבעייתיות, הבנק מודיע שהוא הולך לגייס הון, התוכנית המקורית, הוא יגייס הון, יכניס משקיעים נוספים כדי שיהיה לו כסף, אבל המפקידים שיוצאים מהדלת זה כבר בקצב של עשרות מיליארדים ביום.
וואו.
והמניה פותחת מאוד נמוך, אני חושב שפתחה במינוס 30 באותו יום, וסיימה במינוס 60, כשיש לך נפילה חופשית במניה, אף משקיע לא הולך להכניס כסף כרגע, יש כאלה שכן, אבל הרעיונות האלה נגמרו. אנחנו היום יודעים, לפי כתבה שפורסמה לפני יומיים, אנחנו היום יודעים איך נראה היום האחרון של סיליקון ואלי בנק, אנחנו יודעים שממש לקראת אמצע היום האחרון, הם הרימו ידיים, רצו לפדרל ריזרב של סן פרנסיסקו ואמרו, תנו לנו הלוואות, תנו לנו הלוואות נזילות כדי שנוכל לשלם למפקידים, כדי שנוכל להשאיר את הדלתות פתוחות, והפדרל ריזרב אומר להם, באתם מאוחר מדי, לוקח לנו זמן לחשב את שווי הביטחונות שלכם, לוקח לנו זמן לראות כמה אנחנו יכולים ללוות לכם כנגד לזה, תבואו מחר, ומחר זה כבר היה מאוחר מדי. אז יש עכשיו משחק האשמות בין האם הפדרל ריזרב לא היה שם בזמן, לבין מה אתם באים ברגע האחרון, היה לכם חודשים להתכונן לאירוע הזה, וללוות כנגד זה. אבל מה שקרה בסופו של דבר זה שה-FDIC, שזו סוכנות עצמאית פדרלית של ארצות הברית, שאחראית על ביטוח הפקדונות של הבנקים, השתלטה על הבנק, סגרה אותו, אמרה הבנק עכשיו אני מתפעלת אותו, אני לא מאפשרת יותר למפקידים לשלוף את כספם, וההודעה הייתה, זה היה ביום שישי כשהם סגרו את הבנק, וההודעה הייתה ביום שני כל המפקידים מקבלים את הכסף המבוטח, כסף מבוטח בארצות הברית הוא 250 אלף דולר לכל מפקיד, ועל היתר נתחשבן, שיהיה בהצלחה. וככה אנשים הלכו לישון ביום שישי ושבת. אז פה נגדיר, בארצות הברית ביטוח, בישראל אין ביטוח פקדונות, בארצות הברית ביטוח פקדונות פר בן אדם, פר social security number מה שנקרא, עד 250 אלף דולר, זהו, מעבר לזה הסכום הוא לא מבוטח, לא מוגן.
אז רגע, אתה יודע, מדובר בחברות טק כמו שאמרת, ש-250 אלף דולר זה כלום בשבילם, אני מניח שהיה שם... כן, אני מניח שהיה שם פקדונות של מיליוני דולרים, או עשרות מיליוני דולרים.
נכון.
מה קרה עם הכסף של מעל ה-250 אלף דולר?
אז ביום שישי הם עדיין לא ידעו את זה. בדרך כלל מה שקורה, בארצות הברית, כמעט כל שנה יש לך לפחות 4 בנקים שקורסים, יש 20 אלף בנקים בארצות הברית. מה שקורה בדרך כלל, סוגרים את הבנק ביום שישי, בשבת כבר מוצאים מישהו שמוכן לקנות את הבנק ולהבטיח את כל כספי הלקוחות, בנק אחר, גדול יותר, מוכרים לו את הבנק באיזושהי הנחה טובה, או אפילו עם כמה ערבויות. וכולם מקבלים את הכסף שלהם בסופו של דבר, גם המבוטחים וגם הלא מבוטחים. כשאתה מדבר על בנק שהוא כבר גדול, בנק ה-16 בגודלו בארצות הברית, שכולו מושקע בפעילות שכרגע אף אחד לא כל כך רוצה, ואנחנו יודעים שכל הלקוחות שלו ניסו לברוח, אז זה היה קשה הרבה יותר למצוא קונה, הם לא צריכו למצוא קונה. במקרה כזה מה שהם עושים זה שהם משלמים חלק מהכסף, מה שהם אמרו זה שמתוך הפקדונות הלא מבוטחים נשלם כנראה 50% אולי, משהו כזה, ואת היתר נשלם כאשר אנחנו נמכור את הנכסים של הבנק. למזלם של כל המפקידים, בעלי החברות שלא הספיקו לברוח, ביום ראשון, לקראת סוף היום, הפדרל ריזרב הכריז, יש לו סמכות בחוק, הוא הכריז שהקריסה של סיליקון ואלי בנק, ושל בנק נוסף, של סיגנצ'ר, שלא דיברנו עליו, היא אירוע מערכתי, אירוע סיכון מערכתי למערכת הבנקאית, ולכן כוכבית, במקרה כזה, הם יכולים לשלם לכל המפקידים 100% מהכסף שלהם כבר ביום שני. זאת אומרת, הם ניצלו רק מכיוון שהבנק שבו הם היו נמצאים בו, נחשב מבחינת הפדרל ריזרב, ואנחנו עדיין לא יודעים למה, הם לא הסבירו, נחשב לסיכון מערכתי על המערכת הבנקאית האמריקאית, ולכן הם קיבלו את כל הכסף שלהם.
קיבלו כבר?
סליחה?
קיבלו כבר?
קיבלו כבר. ואיך הם ישלמו את זה, אנחנו עדיין לא יודעים. הם הבטיחו שמשלם המיסים לא יהיה זה שישלם את זה, אז אנחנו נראה איך הם ישלמו את זה, הם צריכים לראות איך הם מוכרים את תיק האשראי, אבל היה להם מזל, היה להם מזל בהיבט הזה, שהם יכלו, ככל הנראה הם היו מקבלים את רוב כספם בסופו של דבר. הבנק עדיין לא היה, זה לא היה בנק גרוע, תיק האשראי שלו היה יחסית בסדר, וגם הנכסים הבעייתיים שדיברנו עליהם, שוב, אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית.
כן.
זאת אומרת, יכלו לשלם להם בסופו של דבר, כנראה את רוב הכסף, 80% מהכסף כנראה המגיע. הבעיה זה העיתוי, כי אם אתה צריך לשלם משכורות, אם אתה חברה ואתה צריך לשלם משכורות, ואתה צריך לתכנן לעתיד, ופתאום חלק גדול מהכסף שלך נעלם באבחת חרב, אתה צריך לעשות כינוס all hands לא נעים לכל החבר'ה, להגיד להם חברים, איבדנו חצי מהכסף, ואנחנו בתקופה קשה, אז קשה לגייס כרגע, וכל אחד עכשיו הולך, אולי נעשה פיתורים, אולי נעשה זה, זה אירוע שהוא מאוד משמעותי עבור חברות, ולכן זה לא הכספים שהם מקבלים או היו מקבלים, זה העיתוי שלהם. ולכן עצם העובדה שהם קיבלו את כל הכספים שלהם בזמן, כנראה היה חדשות טובות, אבל זה עדיין משאיר את הנורות האדומות בקרב המשקיעים. הם שואלים את עצמם, איפה אני יכול לשים היום את הכסף, כדי שגם אם יהיה אירוע שלילי לבנק, אני אקבל את הכל. והתשובה שהם קיבלו למעשה מהפדרל ריזרב, מבלי שהוא התכוון, זה לכו לבנקים הגדולים, לכו לבנקים שאם יקרה להם משהו, אנחנו נגיד שזה סיכון מערכתי. אחרת, תתקעו עם 250 אלף דולר, אלא אם כן נצליח למכור אותו בסוף שבוע.
כן, אוקיי, וואו, טוב, אתה אומר פה כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, באמת, שנקרא לזה הסאבטקסט של האירוע הזה, שעדיף לך להיות בבנק גדול, שהוא מה שהאמריקאים אומרים, too big to fall, אם עכשיו תהיה בבנק הקטן, אתה יודע, האזורי, בסיאטל, בוושינגטון, וזה משהו כזה, נקרא לזה באמת קטן, אז בסדר, אתה טיפול, ולא בטוח שהפד, פדרל ריזרב, יגיד שזה עכשיו אירוע מערכתי, ובוא נראה מה עושים איתכם, אבל אם אתה בבנק גדול, יש לך סבירות לקבל את הכסף, זה מסר קצת בעייתי, אתה יודע, כשרוצים לעורר תחרות, או עוד כניסה של שחקנים.
כן, זה מסר מאוד בעייתי, במיוחד לבנקים הבינוניים. שוב, אם אתה בבנק מאוד קטן, כנראה אתה לא, חברה כנראה לא נמצאת שם, וגם אם הוא יקרוס, ימצאו מישהו שיקנה אותו. אם אתה בבנק מאוד גדול, לא ייתנו לו בחיים לקרוס, כי זה בלגן זה. עכשיו השאלה עם כל הבנקים הבינוניים הללו, במיוחד הבנקים הבינוניים, ששיעור גדול מהמפקידים שלהם הם לא מבוטחים. שיעור גדול מהמפקידים שלהם מחזיקים פקדונות שהם הרבה יותר מאשר 250 אלף דולר. הבנקים האלה פתאום נהיו על הכוונת. כל מיני שמות של בנקים שאת חלקם לא הכרתי אפילו לפני כן, פתאום הם נהיו על הכוונת, מכיוון שאומרים, אוקיי, יש פעם הרבה מפקידים, הם לא מבוטחים, זה בנק בינוני, לא בטוח שהוא סיסטמיק ריסק, לא בטוח שבמקרה של חדלות פירעון, יקבלו את כל הכסף מיד, והם שואלים את עצמם, בשביל מה אני צריך את הסיכון הזה?
ואז רצים לסיטי, בנק אוף אמריקה, ג'יי פי מורגן, כלומר הם המרוויחים הגדולים כאן?
כן, כל חמשת הבנקים הגדולים, כנראה בעיקר ג'יי פי מורגן, כי הוא בנק שאוהב מאוד להחזיק הרבה מזומן, שחקו עליו הרבה זמן, עכשיו כבר לא, אבל כל הבנקים הגדולים בארצות הברית, פתחו ערוצי גיוס לקוחות מהירים, אם אתה חברה, צריך לעבור KYC של שבועיים, ולחתום את מסחר, בוא נפתח לך היום, 24 שעות, נפתח לך את החשבון,
תעביר את הכסף. נעשה את ה-KYC אחרי זה.
תפל בניירת אחר כך, בוא תעביר את הכסף עכשיו, פתאום כולם מאוד נחמדים. והבנקים הגדולים ככל הנראה, אנחנו נסתכל על הדוחות של סוף מרץ, אבל ככל הנראה, היום מרוויחים הגדולים של פקדונות לקוחות, ואתה יודע, כשיש פניקה, אז אתה לא עושה מיקוח לגבי התנאים, ואתה לא עושה מיקוח לגבי, רק קח את הכסף שלי שישב אצלך. אז הם כנראה, כן, אז הם היו כנראה מרוויחים הגדולים, שאתה יודע, בימים כתיקונם אנחנו מדברים על ריכוזיות הבנקים, אנחנו לא רוצים שהבנקים הגדולים ייקחו את כל הכסף, אנחנו מעדיפים שתהיה איזושהי חלוקה, שתהיה תחרות, אז בימים של פניקה, כל הדיבורים האלה נעלמים, וכולם רצים לבנקים הגדולים, לבנקים שלא בהכרח מכיוון שהם בטוחים כל כך, כמו שאי אפשר לתת למשהו רע לקרות להם. זה הלך החשיבה. ולכן במהלך הימים האחרונים היה איזשהו דיבור של, אוקיי, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שיהיה אירוע סיסטמטי יוכרז בכל פעם שבנק זה, ואנחנו רואים מה הדבר הזה עושה עבור הבנקים הבינוניים בארצות הברית, ה-regional banks, ואולי כדאי לשנות, לפחות לשנה שנתיים, את המבנה של ביטוח הפקדונות, בחקיקה, כי זה כבר לא בסמכות של הפדרל ריזרב, תשנו את החוק ותנו לבנקים הבינוניים, או לכל הבנקים באופן כללי, למשך שנה, שנתיים, כיסוי מוחלט של הפקדונות. תקבור בהם כסף על זה, אין בעיה, אבל תדרשו את זה מהם. ואנשים חשבו שזה הולך לקרות עד לפני יומיים, כאשר ילן, שרת האוצר, הורידה פצצה, ואמרה, זה כנראה לא הולך לקרות, אנחנו לא הולכים לכיוון של חקיקה כזאת. אז בוא נראה מה יהיה בתחילת השבוע הבא, איך המסר הזה יתקבל יחד עם העלאת הדירוג האחרונה, העלאת הריבית האחרונה.
אז זהו, אז קודם כל, דבר שני ככה שאני לוקח מההסבר היפה שלך, שיכול להיות שאתה יודע, היה פה קצת איזה יומרה כזה, טוב אנחנו נגייס פקדונות מתעשייה, אמנם שהיא ככה, אתה יודע, מאוד צמחה בשנים האחרונות, וכולם מדברים הייטק, נגייס פקדונות, שזה כספים מאוד נזילים, ונשים אותם בנכס, בטוח ככל שיהיה, ל-10 שנים, בגדול ללא נזילות, כי אתה תמיד יכול למכור את זה, אבל אתה מכריז על זה, שאתה עכשיו שומר את זה ל-10 שנים, אז אתה כנראה אומר שאני לא הולך למכור את זה, בניהול נכסים התחייבויות, אתה יודע, שיש לך את הפקדונות הנזילים שבאמת יכולים לצאת, ומול השקעה שאתה עושה שהיא פחות נזילה, זה איזשהו, אתה יודע, אולי גם שם הייתה הבעיה.
כן, אנחנו עדיין מחכים לפוסט מורטם המלא על סיליקון ואלי בנק ומה שקרה שם, אבל הזכרת באמת, הבנקים קוראים לזה AML או ננה, ניהול נכסים והתחייבויות, ובאופן כללי בנק מנסה לגדר את סיכוני המחם שלו, לגדר את סיכוני הריבית. זאת אומרת שאם יש לו פקדונות קצרים מדי, אז הוא ינסה לקצר בצד של הנכסים. הוא אף פעם לא מצליח בצורה מלאה. בנק באופן כללי תמיד יהיה קצת יותר חשוף בנכסים שלו לסיכוני ריבית מאשר בצד הפקדונות, כי אנחנו כמפקידים מעדיפים תמיד פקדונות קצרים, לא רוצים להתחייב בתקופה ארוכה, וההלוואות שאנחנו לוקחים, זוכר משכנתאות, זה הלוואות לתקופות מאוד ארוכות, כאשר אתה מגדר את הסיכונים של הנכסים, אומרים פשוט תקנה נגזרים ותגדר, הגידור הזה מוריד לך מהרווחיות בסופו של דבר. מה שאנחנו יודעים לגבי סיליקון ואלי בנק זה שהבחירה לקחת את האגרות חוב הארוכות יותר, הניבה להם תשואה. ככל שאתה לוקח אגרות חוב ארוכות יותר, אתה מקבל יותר כסף, כי אתה לוקח על עצמך יותר סיכון. אז פה זה היה בחירה קלאסית של סיכון מול כסף. אם אני מנסה לשים את עצמי בנעליים של מנהל AML, של סיליקון ואלי בנק של סוף 2020-2021, הוא כנראה מסתכל קודם כל על מה שהפדרל ריזרב אומר לו. הפדרל ריזרב אומר לו, אנחנו בריבית נמוכה, אנחנו לא רואים מתי נעלה את הריבית בקרוב, אנחנו אחרי קוביד, אחרי הרחבת המאזן שלנו בצורה מאוד מאוד גדולה, התפסנו מלא מלא כסף, אנחנו לא יודעים מתי אנחנו נתחיל לעלות את הריבית, זה הדבר ראשון, אז הוא צריך את הדבר הזה. הדבר השני, הוא מסתכל על עצמו ואומר, אני מותג, אני רואה כמה כסף נכנס לי מהמפקידים בשנה, שנתיים האחרונות, כתוצאה ממה שקורה בתעשיית ההייטק, התעשייה נראית חזקה והרבה יותר טובה מאשר פעם, במקרה הכי גרוע אני יכול ללכת לשוק ולגייס עוד כסף, והם יכלו לעשות את זה בנובמבר, בדצמבר, בינואר, אולי אפילו בתחילת פברואר, כשהם סוף סוף ניגשו לשוק לצערנו, זה כבר היה מאוחר מדי. אז כן, היה שם בעיה בחלק הזה של ניהול נכסים והתחייבויות. באופן כללי, לבנקים יש איזשהו הגנה קטנה. כשהריבית עולה, כמו שאנחנו רואים היום בחדשות, משהו קורה לרווחי הבנקים.
משהו קטן
קורה. אנחנו רואים שהרווחים של הבנקים עכשיו בתקופה הזאת, אפשר להסתכל על הבנקים הישראלים, רווחי C. למה? כי בנקים מאוד מאוד טובים כשהריבית עולה, בלגרום לך לשלם יותר על המסגרת אשראי שלך, המשכנתאות אצלנו, כל מה שצמוד לפריים מזנק בצורה מאוד מאוד מהירה, הם מאוד מאוד טובים להצמיד את העלייה לצד הנכסים. בצד של פקדונות הם לוקחים את הזמן, הם שוכחים, לוקח קצת זמן עד שהדבר הזה מתעדכן. זאת אומרת שכאשר הריבית במשק עולה, בנקים מייצרים רווחים גדולים יותר, הרווחים הללו נצברים להון ומשמשים כמעין מגן לירידה שאתה רואה בשווי נכסים כתוצאה מהרגישות לריבית. אז מותר להם, כן, לא להיות מגודרים בצורה מלאה, אבל כל בנק והנישות שלו, ברגע שאתה בנק שהוא בעיקר לחברות הפסדיות, בעיקר לחברות שכולם נמצאים באותה קבוצת וואטסאפ, כשכולם הגיעו לך באמצעות חבר מביא חבר, וזה גם יכול להיות חבר מעזיב חבר, פה אתה צריך להיות הרבה יותר רגיש, ואנחנו רואים שהם לא עשו את זה. מה קרה בדיוק בשיחות נצטרך להבין, אנחנו כן יודעים שמנהל סיכונים ראשי לא היה שם באותה תקופה, אז כנראה זו הייתה חלק מהסיבות.
ועוד נקודה באמת שהנה גם הזכרת אותה עכשיו, זה באמת ההדריות, אולי אפילו הדריות מטורפת, אתה יודע, שבאמת ככה הם גייסו את הכסף, בוא הנה בוואטסאפ, כולם כותבים אחד לשני, שים את הכסף שם, הנה ג'ון, הוא אחלה, אז ההדריות הזאת גם הייתה נגדם בעזיבה, ואני חושב, לעצמי, סתם מחשבה, אתה יודע, אוקיי, בסדר, בזה סיליקון ואלי בנק, זה ה-VC, זה הטק, האם בעידן של היום, שבסוף אתה יודע, פייסבוק, טוויטר, רשתות, וואטסאפ, יכול להיות שגם ציבור שהוא לא כזה מאוגד כטק וכ-VC, יכול למשוך את הכסף כל כך מהר, כי פשוט אפשר לעלות היום פוסטים ולהגיד, תקשיבו, בנק X עומד לי פה, אני משכתי את הכסף, ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, והבעלה כבר התחילה.
כן, אז אין ספק שכולנו נעשינו מחוברים יותר, וקלים יותר להשפעה. עבור הבן אדם הפשוט, זה לא אמור לשנות, בגלל ביטוח הפקדונות בארצות הברית, כן? אם אתה, אפילו אני, שקורא דוחות של בנקים, ועוקב אחרי דוחות הבאים, וחי דוחות של בנקים, אם היה לי מתחת ל-$250,000 בבנק, כנראה לא הייתי רץ, אפילו מסיליקון ואלי בנק, כי למה לי עכשיו לרוץ, לפתוח חשבון, שאני לא יודע מה קורה, אני מחכה לראות, ראית ביום שאני, ידעתי שאני אקבל את הכסף, אם הייתי שם. אז הבן אדם הפשוט, זה לא אמור להשפיע, זה אמור להשפיע על החברות, והחברות האלה תמיד דיברו ביניהן. זאת אומרת, מנכ"לים תמיד דיברו ביניהם, מנהלי כספים תמיד דיברו ביניהם, גם בעידן שלפני הרשתות האלה, אז אני לא בטוח שמדובר פה על סיכון מוגבר. אין ספק שדיסאינפורמציה בשוק והפחדות וכאלה, שוב, סיליקון ואלי בנק יכל להיות פה היום תקין לחלוטין, אם קצב המשיכות של הפקדונות היה נשאר כרגיל.
אם הוואטסאפ, או אם הוא היה בא לגייס לפני.
או אם הוא היה בא לגייס, בסדר, נושא זה רגע בצד, זה הטעויות שלהם. אבל אתה יודע, כשפונים אליי חברים שלי, שהם מנהלים חברות הייטק נגיד בניו יורק, ואומרים לי, המשקיעים שלי אומרים לי לעזוב את SVB, מה קורה שם? ככה הם מקבלים את ההודעה, אז זה כבר סיפור, זה כבר סיפור אחר. אני חושב שזה היה די יוניק. יש בנקים שהם חזקים בקרב בעלי הנכסים הנדלניים בארצות הברית, סיגנצ'ר היה אחד מהם לדוגמה, אז גם שם זה קהילה בדרך כלל ממוצא אתני משותף שמדברת ביניהם, וגם שם זה יכול להיות בעיה. אבל אני לא חושב שהטכנולוגיה שינתה משהו באופן מהותי עבור הסגמנט הזה של המפקידים, אני חושב שהם תמיד דיברו, ואני חושב שהם לא מסתכלים בטוויטר או ברדיט מה אומרים, אני חושב שהם תמיד דיברו ביניהם, ולכן הסיכון זה תמיד היה קיים.
כן, וזה מעניין, כי העלית את זה כבר כמה פעמים בשיחה, וגם עכשיו שאתה אומר, תראה, אם יש לי שם פחות מ-250 אלף דולר, כי זה הביטוח פקדונות בארצות הברית, ואני מבוטח על זה, ולא, בגדול, לא מזיז לי עם הבנק קורס, כי זה כסף שאני יודע שאני מקבל, אז זה באמת מפחית את ה, אתה יודע, את ה-run to the bank.
כן, זה גם לא נעים, אתה יודע שיש ריצה לבנק, ואתה תקשר לבנקה שלך, ואני מאוד מצטער, אבל אתה לא רוצה לעשות את השיחה הזאת, אם הכספך מובטח, בשביל מה אתה צריך את זה, וזה כל הרעיון, שלא תצטרך לרוץ במקרים כאלה, אתה יודע במקרה הכי גרוע ישלמו.
אז אני עכשיו אגיד, פה בישראל, אין לנו ביטוח פקדונות.
אין לנו, כל משבר רוצים לעשות, כל משבר לא עושים. לא, אין לנו ביטוח פקדונות בישראל, מסיבות שהיום דווקא נראות, בהתחשב במשבר בארצות הברית היום, אנחנו מבינים קצת את, ה, את, ה, את, ה, את השכל מאחורי, ב-2008 היה שיח מאוד מאוד גדול, בגלל המשבר הבנקאי, ואמרו לסטנלי פישר, שים עלינו ביטוח פקדונות ככל הגויים, ולסטנלי פישר הגישה שלו, שהיא מבטאת צד אחד של הוויכוח, אני חושב שזו גישה מאוד, מאוד מעניינת ונכונה, הוא אמר, ברגע שאני שם ביטוח פקדונות, אני שם מספר, את ה-250 אלף דולר, 100 אלף ליש, מספר כלשהו, once עשיתי את המספר הזה, יודעים שזה הסכום המבוטח, וכל מה שמעל יודעים שהוא לא מבוטח, וזה הבעיה שאנחנו רואים היום בבנקים האמצעיים, המיד-סייז בארצות הברית, הוא אומר, עצם הביטוח פקדונות יוצר שיח, שגורם להחרפה של המשבר, כי עכשיו אם אתה נמצא באותו בנק בינוני, ואתה חברה גדולה, אתה מושך את הכסף, כי אתה יודע שאתה לא מבוטח, בישראל, אף מפקיד לא הפסיד את כספו, ובנקים קרסו, ובשנת 82-83, הכל קרס, כל המערכת חוץ מהבנק הבינלאומי.
המדינה חילצה.
והמדינה, למרות שהיא לא חייבת, אין שום חוק, אין שום התחייבות, אין שום כלום, המדינה תמיד באה ועזרה. ולכן הוא אומר, עדיף לי שיהיה את הביטוח פקדונות המשתמע של מדינת ישראל. תמיד היינו שם, תמיד נהיה שם, אבל אנחנו לא מבטיחים כלום. עדיף לי את זה מכיוון שהוא לא מוגבל בסכום, מאשר לעשות איזשהו חוק רשמי, לשים מספר, ואז במקרה של משבר בנקאי, מתחילים בארץ, אני יודע, כל המרוץ על הפועלים, לאומי, אני לא יודע. אז יש את החשש הזה. זה הגישה אחת. והגישה השנייה, שאתה שומע אותה בעיקר עיתונאים, אומרת, ביטוח פקדונות מאפשר לבנקים קטנים וחדשים להתחרות. עכשיו היה לנו, יש לנו בנק חדש, 1-0, נכון. יש לנו גם את בנק אש עוד מעט, נכון. והטיעון שהם עושים זה שהמפקידים הרגילים, הפשוטים, אתה ואני, אולי נעדיף לא ללכת לבנק חדש שנפתח, כי עדיין לא יודעים עליו כלום, הוא מאוד צעיר, הוא מאוד מסוכן, וכתוצאה מכך יהיה קשה לבנקים חדשים להתחרות בבנקים הוותיקים, על כל החסרונות המובנים שיש לבנקים קטנים במערכת נקודה. והטענה היא שלתת ביטוח פקדונות יעזור לזה. אז שתי טענות, שתי נכונות בהיבט הזה, אתה צריך לבחור אחד מהם,
אני רק אגיד באמת, בכל מדינות ה-OECD יש ביטוח פקדונות, חוץ מבישראל וניו זילנד.
אתה רואה? גם ניו זילנד אולי הבינה משהו. אבל, ואז תמיד שאני מציג את זה, תמיד יש מישהו שואל, אז בוא תעשה ביטוח פקדונות, על כל הסכום, ואז סגרת את הנושא, נכון? אבל זה יקר, כי ביטוח לא בא בחינם, אתה משלם על הביטוח הזה, אתה משלם פרמיות.
עכשיו הבנקים ישלמו את הפרמיה, ואז כמובן הם יגלגלו את זה עלינו.
כן, כן, כן. זאת אומרת, בסופו של דבר, אז עכשיו אומרים, אולי נעשה 2-tier system, יהיה לך את הביטוח הרגיל עד סכום קבוע, נגיד 250 אלף שקל, ומעל לזה זה בחירה, אתה בוחר אם אתה רוצה להיות בביטוח או לא רוצה, ואתה מבין שאם אתה בוחר להיות בביטוח אתה משלם על זה. יש עם זה הרבה בעיות, אבל יש כל מיני רעיונות, אני מניח שהוויכוח הזה, תראה, הוויכוח עדיין קיים בארצות הברית, ושם יש ביטוח.
כן.
אז על אחת כמה וכמה,
זה שיח מעניין, אין מה להגיד, באמת דיון מעניין.
כן.
אוקיי, זה SVB, מעניין, אנחנו רואים אגב, בעוד משפט על ארצות הברית, שבועיים אחרי שהוא קורס, אפילו פחות, הבנק הפדרלי העלה ריבית, כלומר הוא בא ואומר, סבבה שהריבית פה מערערת את כל הבנקים וכולם רועדים, אני נלחם באינפלציה בסוף, אני מעלה את הריבית.
כן.
זה מוסיף כנראה עוד פחדים לתעשייה?
היה לי משחק בקבוצות וואטסאפ שלי עם כל הכלכלנים והבנקאים, אני שאלתי ביום ש-SVB קרס, מה אתם אומרים, הריבית תעלה? וכולם אמרו כן, בכל הקבוצות אמרו, הריבית תעלה. וכל יום שאלתי אותם, ועכשיו? ועכשיו, ועכשיו, אתה רואה לאט לאט אצל חלק מהקבוצות נסיגה מהביטחון הזה, אבל בסופו של דבר כן, הוא העלה את הריבית, הוא נתן איזשהו מסר שהוא מאוד לא כאן ולא כאן, הוא נחוש להילחם באינפלציה, להילחם באינפלציה זה המטרה שלהם, וחייבים לעשות את זה באמצעות נשק הריבית, אבל הוא גם אומר ששיקולים של ביטחון המערכת הבנקאית גם עומדים הם גם משהו שמפעיל את המערכת חשיבה שלהם. חלק מהדיבור עכשיו הולך להיות, יכול להיות שהמשבר הזה, הוא זה שיעזור בסופו של דבר לפדרל ריזרב, להפסיק להעלות את הריביות, מכיוון שברגע שהבנקים נלחצים, ברגע שהציבור נלחץ והבנקים נלחצים, הם פחות יהיו מוכנים להלוות הלוואות, פחות יהיו מוכנים לייצר אשראי, פחות יהיו מוכנים לעשות השקעות מסוכנות, כי אנחנו עכשיו בתקופה שהיא משברית, כל אחד מסתכלים לו בציציות בדוחות הכספיים, ויכול להיות שזה בדיוק מה שהפדרל ריזרב היה צריך, לא רצה, אבל היה צריך, בשביל להוריד את האש מהכלכלה, ולאט לאט לצנן אותנו. אז כן, אבל הפדרל ריזרב בחר לעלות, הרוב חשבו שהוא יעלה, איזה 70% קונצנזוס בשוק, והוא כן עושה את זה, כרגע אבל יש הרבה שסבורים, שעד סוף השנה, בניגוד למה שהפדרל ריזרב אומר, אולי נראה הורדת ריבית, אני מציע לא להסתמך על נתוני שוק כרגע, עם מאוד מאוד תנודתיים ומאוד מאוד לא ברורים, אבל לכל אחד דעה.
ובאמת אמרת, אוקיי, הוא העלה את הריבית כדי להילחם באינפלציה, ובמקביל אנחנו רואים גם את המאזן שלו גדל, ושהמאזן של בנק מרכזי גדל, זה אומר שהוא למעשה ידפיס כסף, ידפיס כסף זה קצת נגד להילחם באינפלציה.
כן, כל יום חמישי, האמת לא הסתכלתי, מה הם דיווחו אתמול, אז אני מדווח לגבי שבוע שעבר, הייתי צריך להסתכל לפני השיחה, אבל באמת בשבוע שעבר,
אני חושב שראיתי שעדיין המשיך לגדול, אבל סבבה.
המשיך לגדול? אוקיי, כן. אני שהמשיך לגדול, אז לגבי שבוע שעבר, רק נגיד, הפדרל ריזרב מדווח מדי שבוע, את מצב המאזן שלו, בארץ אפשר רק לקוות, אבל מדי שבוע אנחנו מקבלים את מצב המאזן של הפדרל ריזרב, ויש להם שם סעיף, הלוואות למוסדות פיננסיים לבנקים. וראינו שם גידול בשבוע שעבר של 308 מיליארד דולר הלוואות חדשות לבנקים, מה שגידיל כמובן את המאזן שלו, כי כשהוא נותן הלוואה, הוא רושם אותה כנכס במאזן שלו.
רק זה, פתחתי, זה גדל בשבוע החולף בעוד 90 מיליארד דולר.
עוד 90, אוקיי, אז הרבה פחות מה שחשבתי, אז המצב טוב. ומתוך ה-308 מיליארד האלה דאז, 142 מיליארד היה בשביל סיגנצ'ר וסיליקון וואלי בנק, כדי לתת איזשהו הלוואת גישור ל-FDIC, אז זה בוא נגיד one off, זה חד פעמי, ובערך 150 מיליארד דולר הלכו להלוואות, מה שנקרא discount window, חלון הדיסקאונט. פדרל ריזרב בקובעו בתור הלנדר אוף לאסט ריזורט, המלווה המחלץ האחרון רגע לפני שהבנקים הולכים קפוט, אומר להם תנו לי כל סוג של נכס, כמעט חוץ מהקירות של הבנק, תנו לי כל סוג של נכס, ואני כנגדו מוכן לתת לכם הלוואה, למה? כדי שתישארו פעילים. כל עוד הנכסים שלכם בסדר, כל הנכסים שלכם לא רעילים, אני מוכן להלוות לכם כנגדם, ואנחנו ראינו שכתוצאה מהקריסה של סיליקון וואלי בנק וסיגנצ'ר בנק, 150 מיליארד דולר של הלוואות חדשות מהבנק המרכזי, הלוואות שהודפסו, כן? כסף שלא הקיים לפני כן, נכנסים לבנקים. האם זו הדפסת כסף, האם זה QE, בוא לא נסתכל על מה קורה במאזן, בוא נסתכל על מה קורה בכלכלה, כשאנחנו ראינו שהמאזן של הבנק גדל בשנת 2020 כתוצאה מהקוביד ו-2021, זה כסף שנכנס לכלכלה, הלווה לבנקים, בנקים הלוו פנימה, מכיוון שאנשים לא הלכו למשרדים, אנשים לא הלכו לעבודה, היו צריכים את הכסף, והכסף הזה חלחל לכלכלה, וזה חימם את הכלכלה, הגדיל את האינפלציה. כאן אנחנו מדברים על הלוואה שהמטרה שלה היא שיהיה לו נזילות, קח את הכסף, כדי שתוכל להראות שיש לך את הכסף, אם מפקיד לוקח את הכסף, אז תשלם לו, הוא ייקח ויפקיד אותו בבנק אחר ויחזיר אותו לפדרל ריזרב. זאת אומרת, הכסף החדש הזה כנראה, כנראה לא הולך לצאת מתוך המערכת הפדרל, מתוך הפדרל ריזרב סיסטם. אם זה קורה, הוא לא מגיע לכלכלה האמיתית, הוא לא מגיע לחנויות, ולכן כנראה הוא לא פועל בצורה הפוכה למטרה המוצרת של הפדרל ריזרב, שזה לחנוק את, לחנוק את הצעה כסף ולצנן כן. את האינפלציה. רק דבר אחד שלא התייחסנו לה, ואם הזכרת את הזכרת את ההלוות של הפדרל ריזרב, אז נגיד את זה בקצרה. עוד משהו שהפדרל ריזרב עשה יום אחרי שסיליקון וואלי בנק חולד, זה שהוא הכריז על קרן חדשה, עם שם ארוך, שהמטרה שלה היא להלוות כסף לבנקים עם בעיות נזילות, עם כוכבית, הוא מוכן לקחת נכסים שהם סופר איכותיים, מגרות חוב של ממשלת ארצות הברית וכן הלאה, לפי שווי פארי, לפי פאר וליו. זאת אומרת, אם כל איגרת חוב מגיעה בסופו של דבר לשווי 100 ומשלמת, והיום בגלל שהריבית עולה, אז היא נסחרת בשוק ב-70, אולי קניתם אותה ב-90, עכשיו היא נסחרת ב-70, הפדרל ריזרב, הקרן החדשה הזאת מוכנה להלוות לכם כסף, לפי שווי 100, כאילו זה היה 100. זאת אומרת, היא פותרת את הבעיה הזאת של הנכסים שירדו. אם אתם עשיתם ניהול סיכונים גרוע, והנכסים שלכם ירדו הרבה כתוצאה מעליית הריבית, אין שום בעיה, אנחנו לוקחים אותם לפי, כאילו הם לא ירדו בכלל.
קיבלתם מתנה גדולה יותר.
כן, אתם עדיין משלמים על זה כסף, אתם משלמים על זה ריבית, הריבית כנראה גבוהה יותר ממה שאתם מקבלים על האגרות חוב, אתם נענשים מהבחינה הזאת, אבל הם לא הולכים לכלא, אתם לא סוגרים את הבנק.
כן.
אז יש פה איזשהו קרן חילוץ מאוד מוזרה, הפדרל ריזרב בדרך כלל מלווה כנגד ביטחונות מלאים, עכשיו הוא מלווה כנגד ביטחונות לא מלאים, רק בגלל זה הוא היה צריך שמשרד האוצר של ארצות הברית יזרים כסף משלו, ישים כסף בקופה, כי לפדרל ריזרב אסור לקחת סיכונים, אסור לו לקחת, לתת הלוואות כנגד נכסים שלא קיימים, אז את ההשלמה, ממשלת ארצות הברית שמה בקרן רעיונית, אז משלם המיסים כן פועל כאיזשהו מחלץ של הבנקים.
וזהו, וזה מעניין, כי מעניין אותי, אתה יודע, כל המשחקים האלה בסוף, זה משחקים, חלקם חשבונאים, מימוניים, כן. בין פארי ללא פארי. בסוף בא הפד, הפדרל ריזרב, ואומר לבנקים, אני פה, אני לא אתן לכם לקרוס, לפחות שוב לגדולים מביניהם. ואז איך זה משפיע על הניהול סיכונים של בנקים? כלומר, אני מניח שוב שהם לא רוצים, אתה יודע, שום בנק לא רוצה ליפול. אבל נכון. הם אומרים לעצמם, ב-back of the mind, וואלה, בסדר, יש פה מישהו שיציל.
כן, זה המורל הזר תמיד קיים בכל משבר בנקאי, כאשר אתה תמיד, אם אתה רגולטור, אתה ניצב בפני הבחירה של לחלץ, ואז למנוע אולי משבר עמוק יותר, שיפגע בבן אדם הפשוט, או לא לחלץ, ואז, אוקיי, צריכת, או כן לחלץ, ואז מנעת את המשבר, אבל מה קורה במשבר הבא? אנשים אומרים לעצמם, טוב, הם תמיד יחלצו. אולי אני לא צריך להפקיד רק בבנק איכותי, כי יחלצו אותי, כן? ואם אני מנהל ננה, אז אולי זה בסדר, נלך יותר ארוך, במקרה הכי גרוע, אתם זוכרים את הקרן שהם עשו ב-2023, נקבל אותה עוד הפעם, כי הם לא ייתנו לנו לקרוס. אז החשש הזה תמיד קיים, ויש איזשהו איזונים ובלמים שרגולטור צריך לבוא ולהפעיל. אין לי תשובה לזה, כלומר,
כן.
בסופו של דבר, פוליטיקאים צריכים להיבחר, ורגולטור צריך לדאוג למערכת הפיננסית, וכן, בעיות נוצרות. יש דרכים שמנסים לעקוף את הדברים האלה, לדוגמה שהבונוסים למנהלים יהיו בדילי. את הבונוס על 2020 תקבל ב-2024, ואז אם אתה עכשיו עושה סיכונים, ובסוף זה ייפול, לא תקבל את הבונוס, אז יש לך אינטרס לעבוד בצורה בטוחה. יש כל מיני רעיונות, אבל אנחנו עדיין שוק חופשי, ובעלי המניות צריכים להסכים לרעיונות האלה,
כן.
אנחנו לא תמיד רואים את זה.
אני אעבור איתך עכשיו, נקרא לזה רבע שעה כזה, של ננסה לסכם, אני אעבור איתך לשוויץ, לבנק השני בגודלו בשוויץ, קרדיט סוויס, שהוא אחרי שנים של, אתה יודע, הרבה שערוריות וסקנדלים, כל מה שקרה בארצות הברית כנראה לא היטיב איתו, והוא נבלע על ידי UBS, הבנק הגדול ביותר בשוויץ, שאגב, זה מצחיק, כי אמרת מקודם, כל הריכוזיות, התחרות, זה בימים של שגרה, כשיש פאניקה, עזבו אותנו, אז הנה שני הבנקים הכי גדולים בשוויץ ממש מתמזגים, או הראשון בולע את השני. מה הסיפור בקרדיט סוויס, ואז נדבר גם על האפטר אפקט עם הגחים שם.
כן, טוב, בקצרה, קרדיט סוויס, הבנק השני בגודלו, היה הבנק השני בגודלו בשוויץ, מתחרה של UBS, הבנק הגדול ביותר בשוויץ, פעילות בנקות שוויצרית, זה פעילות שבעיקר wealth management, ניהול עושר, זאת אומרת, אתה לוקח אנשים עשירים ואתה עושה להם good time, אתה נותן להם הלוואות שאין להם בעיה להחזיר, או אתה נותן להם שירות של, של ניהול נכסים ברמה שהיא מאוד מאוד גבוהה, white glove service, זה משהו שכל בנקים שוויצרים עושים. קרדיט סוויס גם היה חזק מאוד, חזק בהיבט שהוא נכנס עמוק לבנקאות השקעות ושוק ההון, החל מחיתום, ייעוץ וגם פריים ברוקראז', זאת אומרת שהוא נתן הלוואות לפעילים בשוק כדי למנף את עצמם. ובוא נגיד, בעשור האחרון, אם היית מסתכל על המניה של קרדיט סוויס, היא הייתה נראית כמו נפילה במדרגות לאט לאט, בום 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 בום, כל פעם הוא מגיע לסין נמוך חדש. והירידה שלו נובעת, קודם כל זה ירידה במעמדו באופן כללי, אבל היא נובעת בעיקר משערוריות, בסקנדלים ומפדיחות שהבנק הזה עושה במהלך השנים, מה שגורם ללקוחות לעזוב אותו, לאבד את האמון בו, ולעובדים איכותיים ללכת למקום אחר. היה שם פרשיית ריגול, מנהל הניהול עושר שלהם עבר למתחרים ל-UBS, המנכ״ל כנראה אולי שכר חוקר פרטי שיעקב אחריו, זה התפוצץ, המנכ״ל היה צריך להתפטר, הם עזרו שם לחבורה של סוחרי סמים מבולגריה להלבין כספים, הם נתנו כסף, הם גייסו כסף ממשקיעים ונתנו אותו לקואליציה במוזמביק, כדי שיהיה כסף לממשלה, אבל הממשלה רצתה להסתיר את זה שהיא לקחה הלוואות מהציבור, מהאופוזיציה ומקרן המטבע הבינלאומי, אז הם הסכימו לשלוח את הכסף לחברה פרטית שהקואליציה הקימה, זו הונאה בסדר גודל גדול.
ליג'י, סך הכל.
היו שם דברים מחרידים, היה את פרשיית גרינסיל, חברה שבדירקטוריון שלה תוכל למצוא את דיוויד קמרון, שעושה ניקיון חשבוניות, אתה מכיר, אני מאמין שרוב המאזינים מכירים, עסק מוציא חשבונית, מוכר משהו, הוא יקבל את התשלום בעוד 60 יום, 90 יום, הוא צריך את הכסף היום, לוקח את החשבונית לבנק או לכל גוף אחר, ומקבל דיסקאונט, מקבל חלק מהכסף היום, והשאר זה הריבית של הגוף הזה, זה הלוואות שהן קצרות מאוד, הלוואות שהן בטוחות, כי הן מגובות בחשבוניות, ומה שקרה בגרינסל ובקרנות נוספים, זה שמסתבר החשבוניות היו לא פיקטיביות אלא תיאורטיות, הן לא היו קיימות, חלק מהמקרים הם נתנו אשראי כנגד עסקה שאולי יום אחד תעשה עם גוף שאתה עדיין לא עובד בו, וככה האשראי הקצר היה למעשה אשראי ארוך, קצר שכל פעם העריך אותו, והבטוח הפך להיות לא בטוח, כי אין שום חשבונית להיות מאחוריו. 10 מיליארד דולר מכספי לקוחות קרדיט סוויס הושקע בקרנות שמשקיעות בזה, כשזה התגלה כל הכסף הוקפה, קרדיט סוויס עד היום לא החזירה את חלק, בערך 2 מיליארד או 3 מיליארד עדיין לא הוחזר למשקיעים, מן הסתם זה לא הפך אותם לפופולריים עם הלקוחות שלהם. שוב, השאלה היא איך אתם מנהלים את הסיכונים שלכם, איך כל פעם הדברים האלה קורים לכם. והאירוע הכי חמור היה עם ארקגוס הייתה קרן גידור של משקיע דיוויד וואנג, משקיע אחד שהחליט שהוא אוהב להתמנף על מניות מאוד ספציפיות, ברגע שהמניות עולות, אז הוא מתמנף עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, הוא קנה, הוא עשה פוזיציה ענקית, ומנף את הכסף שלו פי יותר מפי 50, עם קרדיט סוויס,
חובב סיכון הבחור,
אף אחד לא מבין מה עבר לו בראש, אבל תשמע, זכותו של בן אדם לעשות שטויות עם הכסף שלו, כן?
השאלה איפה הבנק אומר לו, תעשה את זה עם הכסף שלך, ולא עם הכסף שלי.
לא, היה לו ביטחונות, כן? זאת אומרת, אתה לוקח את הפוזיציה, וכשאתה פריים ברוקראז', אתה לוקח את הפוזיציה של הלקוח בתור הביטחון, ומלווה לו כנגדה, אם הוא יורד, אז אתה ישר מוכר לו את הפוזיציה, ואז אתה אמור להיות בסדר. אתה אמור להיות. אז בנקים אחרים, כשארקגוס התפוצצה, והם היו הפריים ברוקראז' שלה, יצאו או ללא פגע, או עם פגע מאוד קטן, כמה עשרות מיליונים עד מאות מיליונים. קרדיט סוויס חטף 5.5 מיליארד ביום אחד, 5.5 מיליארד הפסד. בתחקיר שהם עושים ומפרסמים לכל הלקוחות ובמשקיעים כדי להיות שקופים, הם מראים שמערכות הבקרה שלהם היו קטסטרופה מהלכת, הם ראו את הפוזיציות היום רק מחר, ועוד כל מיני בעיות עם מערכות מאוד מאוד מיושנות, שאתה לא אמור, היה שם בלגן טוטלי, זה לא הגביר את האמון בהנהלה השקיפות הזאת, זה פתאום חשף שהם לא יודעים מה הם עושים, וברבעון הרביעי של 2022, ראינו בריחה, כבר ראינו אז בריחה של משקיעים, ראינו 100 מיליארד, יותר מ-100 מיליארד דולר של כספי לקוחות מנוהלים, לא פקדונות, כספי לקוחות מנוהלים עוזבים את הבנק. ואני בטוויטר באותו רגע פרסמתי איזשהו גרף עמודות כזה רק כדי להראות כמה זה ה-100 מיליארד משיכה הזאת, לעומת כל הכספים שהם עשו בשלוש שנים האחרונות, פשוט מחק להם כמה שנים של עבודה קשה של גיוס לקוחות. וזה הלחם והחמאה שלהם. על זה הם עובדים, הם לוקחים עמלת ניהול על הכסף הזה, הכסף הזה פועל כל הזמן והם גובים ממנו עמלות, וכשהכסף הזה הולך למתחרים, הרווחיות שלהם יורדת וגם המותג שלהם קטן. וכשראינו את ה-100 מיליארד ירידה, התחלנו להגיד כזה, אוקיי, אז מה עושה אותו לקוח שלא ברח ופתאום הוא רואה שכל החברים שלו כבר ברחו, מה נראה ב-Q1? אז הם לא שרדו את Q1 כדי שנוכל לראות. אז קרדיט סוויס זה בנק שחיה פצוע, כל הזמן מדמם, לקראת הסוף המנכ״ל החדש מנסה לעשות איזושהי תוכנית הבראה, למכור הרבה מהפעילות המסוכנת, להתמקד במה שהם טובים בו, שזה לתת שירות, תוכנית הבראה שנייה מזה כמה שנים, או שהיה עובד או שלא היה עובד, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, ברגע שסיליקון ואלי הולך כפות והסיכון במערכת הבנקאית עולה, אנשים פתאום מתחילים לבוא ולהגיד, היי, בנקים יכולים להיסגר, זוכרים כשזה היה פעם ב-2000, זה יכול לקרות גם עכשיו, גם בנקים גדולים. וזה היה ממש הסוף עבור קרדיט סוויס, מפקידים התחילו לברוח, קבוצות וואטסאפ וכן הלאה, שוב אנחנו מדברים פה על גם כספים מנוהלים, אין שום סיבה להחזיק את הכסף בקרדיט סוויס, כשיש לך כל כך הרבה בחירה בשוויץ.
אז הוא בעצם איבד אמון לאט לאט לאט, ואז במכה האחרונה כבר את זהו, והוא נמכר ל-UBS ב-3 מיליארד, 3.2?
כן, יש שם מונעת מלפפונים, זה בדיוק כשהקלטנו את הניסיון הראשון, אז אני עזבתי את המשרד ב-4 כדי לאסוף את הילדה, הסתכלתי, היה רשום שהוא קיבל הצעה מ-UBS, מיליארד דולר עבור בעלי המניות, כשהתחלנו לדבר זה כבר על 2 מיליארד, אני מרפרש בסוף השיחה שלנו, והיה סגור על 3 מיליארד, אבל מה שמעניין, מה שקרה באותה, תוך כדי שהרבים על כמה יפצו את בעלי המניות, שזה באמת פרוטות, כי אנחנו מדברים פה על בנק ששווי ההון שלו בסוף 2022 היה 42 מיליארד, כן? זאת אומרת, מישהו פה קיבל הנחה.
42 מיליארד פרנק
הון
שוויצרי.
הון עצמי מוחשי פרנק שוויצרי, כן.
זה ההון שלו, זה הכסף שיש לו.
זה היה ההון שלו
לו?
בסוף 2022, מן הסתם הוא שרף הרבה מזה ברבעון הזה.
כנראה, אבל בסוף הוא נמכר ב-3 מיליארד, וואו.
נמכר ב-3 מיליארד, שזה קחו את הכסף ושתקו.
כן.
ומה שקרה זה שסוחרים מתוחכמים, שבדיעבד מסתבר שלא היו מתוחכמים מדי, אבל הם ניסו, יש דבר שנקרא סדר הנשייה, או היררכיית חובות בשוק, סדר הנשייה זה מונח של עורכי דין, אני קורא לזה היררכיית חובות, לא כל החובות נולדו שווים, אם יש חדלות פירעון, לא רק בבנק, בכל אירוע, כל מי שחייבים לו כסף עומד בשורה, לפי המקום שלו בסדר, בדרך כלל בנקים למעלה וכן הלאה.
והסדר אגב כאילו ידוע מראש, הוא אמור להיות ידוע מראש.
ידוע מראש, בבנקים באופן כללי מפקידים נמצאים למעלה, אחר כך כל הנושים שהם נמצאים במעמד בכיר, שקונים אגח בחירות, אחר כך אגח נחותות יותר וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד שאתה מגיע לנכסים שנקראים AT1, Additional Tier 1, שהם אגרות חוב היברידיות, אגרות חוב שיש להם פצצה מתקתקת בתוך החוזה, שלמעשה אומרת, אם שווי הלימות ההון של הבנק יורדת מתחת לרף רגולטורי מסוים, באופן אוטומטי אתם מאבדים את זכויותכם כבעלי אגח, או שאתם מומרים למניות וצריך חלק מהבנקים, או במקרה של קרדיט סוויס אתם מאבדים את כל כספיכם לחלוטין. ובתחתית הרשימה זה בעלי המניות, כאשר היחס בין התשואה לסיכון הוא הפוך, אם אתה מפקיד אתה לא מקבל הרבה כסף, כי אתה בטוח, ואם אתה בעל מניות אתה לוקח לעצמך את כל הסיכון, אתה לא תקבל כנראה שום דבר במקרה של קריסה, אבל אתה מקבל את כל הרווח העודף שנשאר לבנק, הוא כולו שלך, או בצורה של דיווידנד, או בצורה של נשייה. ומה שאותם משקיעים אומרים זה, רגע, UBS הולך לשלם כסף לאנשים שנמצאים בתחתית הפירמידה, לבעלי המניות, הוא הולך לדבר על 3 מיליארד דולר לשלם להם. אם הוא משלם להם, והם נמצאים מתחת לאותם מכשירים מסוכנים שהזכרנו, AT1, אז הוא חייב לשלם את כל ה-AT1, ככה הם האמינו.
ה-AT1 זה בעצם אותו איגרת חוב שאתה קונה mm-hmm. אותה, היא אגח לכל דבר, mm-hmm. ופשוט בחוזה של האגח אומרים, תקשיבו, אם הבנק, השווי שלו, ההון העצמי שלו, יורד מתחת ל-X, אתם הופכים להיות אוטומטית בעלי מניות.
נכון, נכון. אז הם אמרו...
בהיררכיית נשייה הם נמצאים כמובן לפני בעלי המניות, כי עם אגח...
ומתחת עם... לכל השאר.
כן, ומתחת הם, לכל השאר.
הם אוקיי. רמה אחת מעל בעלי המניות. אוקיי. אז הרעיון היה, בוא נעשה פה משחק, הנכסים האלה נמכרים עכשיו ממש בזול. כי אנשים לא האמינו שקרדיט סוויס יוצא מזה. הנה הוא נמכר, בעלי המניות מקבלים משהו. ב-2017 היה בנק נוסף, בנק פופולר בספרה, שהגיע לפשיטת רגל, ומחקו את כולם, בעלי המניות קיבלו יורו, שלא באמת הגיע לבעלי המניות, אחד, ואת כל השכבה של ה-AT1 נמחקה יחד איתם. זה ברור. אבל עכשיו אתה נותן משהו לאנשים שנמצאים למטה, אתה נותן משהו לבעלי המניות.
בסוף התור הם מקבלים.
בסוף התור הם מקבלים, אז אני חייב לקבל הכל, כי אני לפניהם בתור, נכון?
נכון.
אז אותם, אז איך אמר לי חבר, מי שקנה לפני החזה ש-UBS מחלץ, עשה 100% על ה-AT1, אבל מי שחיכה ולא מחר עד סוף... סוף הכנס עם המשקיעים הפסיד את הכל, כי בשיחה עם מנכ״ל UBS, אחרי שהם מודיעים שהם קונים את הבנק, השאלה הראשונה ששואלים האנליסטים זה, מה קורה עם ה-AT1? מה קורה עם הנכסים האלה? והוא אומר, החליטו למחוק אותם, זה לא קשור אליי, הרגולטור החליט. לרגולטור יש סמכות, בתוך החוזה, זה מופיע, זה רשום, שחור על גבי לבן, באותיות, זה מותר לו למחוק את השווי של ה-AT1s, אם הוא מרגיש שהבנק צריך חילוץ, יותר מזה, הוא רשום בפורש שהוא יכול לעשות את זה גם אם הוא לא פוגע בבעלי המניות. זאת אומרת, למרות שהיררכיית הלווים, כולנו מכירים אותה וכולנו יודעים שהם יושבים מעל, באותיות הקטנות של אותם נכסים רשום בצורה מפורשת שמותר לו. וזה יצר בלגן טוטלי, רגע אחרי, נתעלם רגע עכשיו מהחילוץ של קרדיט סוויס ומכל ההשלכות שקורות על זה, יש עוד 257 מיליארד דולר של נכסי 81 לבנקים אירופאים.
זה מה שנקרא בעצם אגח קוקו.
אגח קוקו זה בדרך כלל, אתה מדבר על האגחים שהמנגנון שלהם ממיר למניות.
כן. קונברטיבל. אז ה-81 זה לא?
81 זה קוקו הוא יכול להיות סוג של 81, אבל הספציפית ה-81 שלהם היו של מחיקה מוחלטת, לא אמרה, אם הם היו ממירים למניות, הם היו מקבלים משהו מה-3 מיליארד.
כן.
אז כל אותם מחזיקים בשוק, שהם קרנות פנסיה, שהם חברות ביטוח, שהם קרנות גידור, ספקולנטים, פתאום מחזיקים את הנכסים, ואומרים, רגע, היינו בטוחים שאנחנו מעל בעלי המניות, עכשיו זה כבר לא בטוח. והיה צריך שכל הרגולטורים האירופאים, בגדול הבריטים, ה-ECB וכן הלאה, יעמדו בשורה, תגידו, מה שקרה בשוויץ, זה בשוויץ, אנחנו לא מבינים מה קרה בשוויץ, זה מאוד לא בסדר, אבל אנחנו מכבדים את סדר הנשייה, ואנחנו, ברור לנו, ש-81 נמצאים מעל בעלי המניות.
כלומר, לא רצו שיהיה פה, חוץ מזה שעכשיו קרדיט סוויס, ובנקים רועדים והכל, לא רצו שיהיה פה עכשיו גם איזשהו, באמת רעידת אדמה, עד כמה שזה נשמע דרמטי אולי, אבל ממש בסדרי עולם של מה שאנשים הכירו. תמיד ידעו שבעלי מניות זה בסוף, שאגחים, לא משנה אם זה בכיר או נחות, זה לפני בעלי מניות, ופתאום באמת יש פה משהו אחר.
כן, חילצתם את קרדיט סוויס, פתרתם בעיה אחת, אבל יצרתם עבורנו האירופאים בעיה נוספת עם הדרך שבה עשיתם את הדברים הללו. אז זה לגבי ה-AT1s, ההכרזה הזאת תקנה את השוק, כמו שזה נראה כרגע, החזירה את האמון חזרה, פשוט אומרים שיש איזשהו משהו מוזר בשוויץ, שימו אותו בצד, אבל כנראה בפעמים הבאות, אם זה יקרה, אז בעלי ה-AT1 יכולים להיות יותר רגועים ממקרה כזה.
מעניין.
למה בכלל הציעו לבעלי המניות? כי השוויצרים עשו את הכל הפוך. תהליך החילוץ הזה היה מאוד מאוד מוזר, אולי בגלל שהבנק הוא כל כך גדול וכל כך חשוב, אבל בעלי המניות של קרדיט סוויס...
אולי כי אין להם גם ניסיון עם חילוצים.
גם כן להם ניסיון, זה נכון. בעלי המניות של קרדיט סוויס לא קיבלו הצבעה עבור ההצעה, מציעים לכם 3 מיליארד על הבנק שלכם, כן, לא קיבלו הצבעה, עקפו להם את הזה. בעלי המניות של UBS לא קיבלו הצבעה על רכישה כל כך גדולה. החוק אומר שמותר שצריך 3 שבועות לשוחח בנושא ואז הצבעה. חקיקת בזק של השוויצרים להפוך את זה, את החקיקה למספר שעות, ואז אפשר לבצע את העסקה. המחזיק הגדול ביותר, בנק סעודי, סעודי נשנל בנק, יש ציטוט שלו מהאירועים האלה, הוא מתקשר והוא צועק, והוא אומר, אתם צוחקים עלינו שאנחנו דיקטטורה, אתם משנים את החוק בסוף שבוע, אתם נראים בדיוק כמו סעודי ערבי עכשיו שוויץ, אבל זה לא עזר לו, הוא קיבל כמעט כלום. כן, זו סיטואציה מאוד מאוד מוזרה, בסופו של דבר זה חתונה שאף אחד לא רצה, ב-UBS לא רצו לקנות את כל קרדיט סוויס, הם העדיפו לקנות רק את הפעילות של הניהול עושר, קרדיט סוויס לא רצו להימחר, רצו להמשיך לנסות להילחם עבור הזה, אבל בסופו של דבר, אנחנו תמיד רואים שכאשר אתה נמצא באיזשהו אירוע שהוא סיכון סיסטמטי במערכת הבנקאית, הרגולטור מתערב, כמו דיקטטור, מחליט מה קורה, לא משנה מה קורה בחוק, ונסדר את הדברים הללו אחר כך. כן, אז עכשיו קרדיט סוויס ממשיך בתור חברה נפרדת עד סוף השנה, או עד סוף יוני, UBS ינסו לקלוט אותם יותר מהר, והם כבר אמרו שרק כדי לקחת את כל המערכות המחשוביות של קרדיט סוויס ולהכניס אותם לתוך UBS, ייקח להם בערך 4 שנים, זה הערכה שלהם כרגע, הולך להיות סיפור נפלא. UBS לדעתי עשו עסקה טובה, בסופו של דבר, דעתי האישית, אני חושב שהם עשו עסקה טובה, הם מקבלים כמעט טריליון דולר של נכסים, הרבה יעזבו עדיין, מקבלים כמעט טריליון דולר של נכסים מנוהלים, שמהם הולכים להרוויח עמלות מאוד יפות, הם קונים את הכישרון הטוב ביותר שהיה למספר 2 שלהם, הם ידעו לשמר אותו, ומסיימים את המצב, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע מצדם, כי אם מתחרה זר, בנק זר היה קונה אותם, אז הם היו מקבלים עכשיו תחרות של בנק זר, על הטרף שלהם, על השטח שלהם בשוויץ, אז היה עדיף להם לחסל לחלוטין את המתחרים, ולהיות הבנק המגזורד השוויצרי, שאי אפשר לתת לו ליפול עכשיו.
תגיד, דיברנו על ארצות הברית, דיברנו על שוויץ, על הבנקים שם, איך הבנקים בישראל נראים? אמנם, שוב, אתה מגיע מתוך
המערכת. טוב, תודה, מה שלומך?
נראה בינתיים בסדר, כן? אבל...
כן, האמת, הצצתי בדוחות של ה... אני בדרך כלל מסתכל על הבנקים הישראלים. כי קריסה של בנק ישראלי זה סיכון מערכתי ממילא, כן? אם חס וחלילה, תפו, הפועלים נופל או לאומי נופל, אז כולנו... יש חשש לכל המערכת. אבל אתה תציב בדוחות של הבנקים הישראלים, מהבחינה של ניהול סיכוני ריבית, מצבם הרבה יותר טוב, קודם כל הם רשמו רווחי C, הרבה מהרווחים הללו נצברים להון, וגם אתה לא רואה בעיות של הפסדים לא ממומשים בקנה מידה גדול. בישראל הרגולציה היא שונה, והבנקים בישראל יודעים לנהל ננה כנראה יותר טוב. אני מדבר על הגדולים, אני לא הסתכלתי על הקטנים, ויש כאלה שאין לנו דוחות לגביהם, אבל המצב הזה כנראה נראה בסדר, שים לב שאני מדבר בפוזיציה, שכל אחד יעשה את הבדיקות שלו, אבל באמת אנחנו תמיד היינו איזשהו אי של יציבות, גם מכיוון שיש רגולטור שהוא מאוד מאוד עם השוט ביד, וגם מכיוון שמבחינת אפיקים שבנקים ישראלים היו מוכנים להתפתח עליהם, הם תמיד היו בדילי, ב-2008 לא היה את כל ה-MBS'ים הרעילים אצלנו, אז מהבחינה הזאת אנחנו כנראה נראים בסדר, למרות שאין ביטוח פקדונות רשמי במדינת ישראל.
וואו, מדהים. קודם כל עמדנו בסוג של שעה, שזה יפה. הנה, שעה ושלוש דקות.
דיברתי מהר יותר.
כן, זהו. זה היה טוב. משהו, אתה יודע, ככה עוד איזה משפט לגבי מה שאולי צפוי לנו ב... לא יודע מה. תקופה הקרובה, נמשיך לראות את השוק סביב הבנקים נורא עצבני, נורא מחפש כיוון, או שאפשר להגיד שזה קצת נרגע, ועכשיו בוא נראה מה יהיה מכאן.
בצד האירופאי זה נראה יותר רגוע כרגע, קודם כל הבנקים האירופאים לא יצרו הרבה פקדונות כמו הבנקים האמריקאים, בשנת 2020-2021, זאת אומרת לא היה קפיצה גדולה, ועכשיו תהיה ירידה גדולה. אז מבחינה הזאת כנראה סיכון הנזילות הוא נמוך יותר, בנקים אירופאים מחזיקים יותר, פחות ניירות ערך על המאזן, יותר אשראי מאשר עמיתיהם בארצות הברית, אז מהבחינה הזאת גם כנראה בסדר, והאירופאים מאוד אוהבים לחלץ למערכת הבנקאית שלהם, אז כנראה יהיה בסדר. בארצות הברית זה אומה שתמיד אפשרה לבנקים לקרוס, בנקים קטנים, אז יכול להיות שאנחנו נראה יותר נפילות של בנקים קטנים בעתיד הקרוב כתוצאה מכל מיני בעיות, וזה בסדר, בגלל זה יש לנו כל כך הרבה בנקים, כל כך הרבה בחירה. קשה להאמין שאנחנו נראה נזק למפקידים במקרים האלה. נקודת הספוטלייט היום כרגע, מה שמסתכלים עליו מעבר לסיכונים של בריחת מפקידים מבנקים בינוניים בארצות הברית, נקודת סיכון זה תיק האשראי הנדלן המסחרי, שלא לא כולו נוצר שווה, אבל אנחנו כן רואים שמדובר בתיק שנמצא בעיקר במאזנים של הבנקים הבינוניים. בקוביד אמרו לנו, אל תבואו למשרד, וכשנגמר הקוביד, הרבה חברות גילו שאפשר להמשיך לא לבוא למשרד, או לבוא למשרד יומיים ביום, ואז אומרים, אוקיי, תבחרו את היומיים שלכם. חברות מצמצמות את שטחי המשרדים שלהם. אז יש לך הרבה משרדים שעומדים ריקים כבר תקופה ארוכה. הם צריכים למחזר את החוב שלהם. הם צריכים למחזר אותו בריבית מאוד מאוד גבוהה. אז זה דוגמה אחת. יש לך מולטי פמילי בילדינגס, כל מיני מבנים שמוזכרים, בניינים שלמים שמוזכרים למשפחות, ששם יש לדוגמה פיקוח השכר דירה, ובתקופה כזאת של ריביות עולות וירידה בשווי נכסים, ואתה לא יכול להעלות את השכר דירה כמו שעושים, כמו שאתה מתחיל לראות שעושים בארץ, גם זה בעייתי.
מאוד.
זאת אומרת, התיק הזה, שהוא מרוכז בעיקר בבנקים הבינוניים, מתחיל לקבל יותר תשומת לב מצד אנליסטים, וגם מצד עיתונאים, ויכול להיות שהמשבר הנזילות, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, יתפתח גם למשבר אשראי בחלק מהבנקים. אבל שוב, זה בעיה שעוקבים אחריה כבר תקופה, עכשיו מתחילים לדבר עליה בצורה יותר רחבה, אבל זה גם פה לא תהיה הפתעה. זאת אומרת, מכירים את הבעיה.
ואגב, נדלן מסחרי וקורונה, וזה שאתה יודע, עובדים גילו שאפשר לא לחזור, או שחוזרים לקצת, מניח שזה גם בעיה ישראלית, לא? כלומר, ראינו בשנים האחרונות בוסט של בניית משרדים, אתה יודע, איפה שאתה לא הולך, משרדים, בטח באזור תל אביב, האם זה משהו שאנחנו יכולים לצפות גם פה?
האמת, אין לי מושג מה קורה בשוק הישראלי, אני חי בזמן ארצות הברית, אז אין לי מושג. אני מעריך שכן, אני מעריך שכאילו, ההשפעות האלה הן תמיד גלובליות, אני פשוט לא יודע מה יחס ה-LTV, מה יחס הביטחונות כנגד האשראים, אני מניח שהבנקים פה היו הרבה יותר שמרנים, אבל אין לי, לא מכיר את התחום הזה, אני לא רוצה להתבטא עליו.
חזרתם באגף הפיננסי, ביחידה לחשיפת בנקים, חזרתם כזה לשגרה, או שאתם עדיין בטירוף בשבועיים שלושה האחרונים?
אנחנו נמשיך להיות בטירוף, כי בנק ישראל ברגע שדברים כאלה קורים, מתחיל לדרוש דיווחים יומיים, שבועיים, איטיים, כדי לראות מה המצב, הוא עכשיו רוצה לראות שאין איזושהי זליגה של סיכון, אז גם מהצד שלנו, מהצד של החשיפות של הבנקים, הוא רוצה לראות כל הזמן, למי אתם מלווים, מול מי אתם חשופים, כמה זה, אז הם מחזיקים אותנו עכשיו קצר מהבחינה הזאת,
כן.
אבל כן, מהצד של החשיפות הגדולות, כמו שזה נראה כרגע, השוק, כרגע נכון ליום שישי כשאנחנו מתראיינים, המצב נראה יותר רגוע, חד משמעית.
מדהים. איתי, וואו, איזה פרק מעניין, וממליץ לחפש בטוויטר, אתה מעלה שם עוד מלא דברים מעניינים, אז שווה לכם.
וגם את הבלוג אפשר לקרוא.
וגם את הבלוג, תועלת שולית, בלוג מאוד מעניין, שאני קורא אותו כבר הרבה זמן. אז בכלל שווה לכם, ותודה רבה איתי.
תודה לך.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.